שלום לכולם, בוקר טוב, בשעה טובה. אנחנו ביום נפלא, יום קדוש, י"ח בתשרי תשפ"ג, ובדרך כלל אני שולח לכם מדי ערב, ככה סביב צאת הכוכבים, על המשפיעין של היום והלילה, אבל היום זה לא עוד סתם יום, אלא יום חי בתשרי, זה יום ההילולה וההסתלקות של אדוננו, מורנו ורבנו, הנחל נובע, רבנו נחמן מברסלב, זכותו מגינה עלינו. לא זכותו תגן עלינו, אני ממש מרגיש שביום זכותו, זכויותיו של רבנו נחמן מברסלב מגינה עלינו, ולכן חשוב לא לעבור על היום הזה ככה כעוד יום, עוד ככה אחד מימים של חול המועד, כן, וביום הרביעי שקראנו בתורה היום בבוקר, אלא אני רוצה להקדיש את הדקות הספורות הבאות, באמת ככה בקצרה, פטור בלא כלום אי אפשר, לא לשיעור אלא יותר לדיבור אישי על המקום של רבי נחמן. ופה נשאלת השאלה, למה רבנו? יש הרבה אדמו"רים, בטח שמעתם גם ממני כמה וכמה פעמים על אדמו"ר כזה או צדיק אחר, אבל עדיין אני חושב שרבנו זכה שהוא לא מכונה רבי נחמן אלא רבנו, כלומר רבנו בהווה. מבחינה היסטורית אפשר לדבר הרבה על החידוש של חסידות ברסלב, שזה בעצם בעיקר של רבי נתן, שבעצם עיצב את החסידות בצורה כזו שאין רבה. תמיד היו צוחקים על הברסלבר, החסידים האחים קוראים להם חסידים מתים, בגלל שהרבה שלהם לא חי כביכול, כי הם לא באים לטיש, הם לא באים לזה, ובעצם החלטה, אני חושב החלטה רגעית של רבי נתן, כפי שמובא ביומן שלו ובכתבים ובספרים שנכתבו אחר כך, במיוחד בספר הנפלא במים ובאש של הרב בורשטיין, שבעצם מסכם ומתאר את כל הקורות של רבי נתן, ומספר שם איך בשבת אחרי ההסתלקות, שכל החסידים הגיעו, אני לא זוכר אם זה היה אחרי ההסתלקות, או רק בשבת חנוכה, שהיה את הכינוס הראשון מאז ההסתלקות, ותמיד היו באים לשולחן, לטיש של רבנו, והוא היה שר ואומר את הזמר בשבחים, וכולם עונים לו, במנגינה המיוחדת רוח לברסלב, והיה שקט. רבי נתן לא ישב בראש השולחן, הוא ישב בפינה של השולחן, פשוט תמיד היה יושב ליד רבנו, ואז לא ידעו מה לעשות, והיה שקט כמה דקות, ואנשים, החסידים סימנו, כולל זקני האנש, רבי שמעון, רבי נפתלי, החבורה הקדושה, הצמודים לרבנו, סימנו לרבי נתן שהוא יגיד זמר בשבחים, והוא שתק במשך כמה דקות ארוכות, עד שבסוף הוא חייך, קם ואמר, רבנו הקדוש היה אומר, הזמר בשבחים, וכך אומר, רבנו הקדוש היה אומר, והם ענו לו. כלומר, אני המשך של רבנו, אבל אני לא רבנו. וזה חידוש גדול, והנקודה הזו שבעצם רבנו הוא בהווה, הוא לא משהו שהיה. שאלתי פעם את אחד מגדולי הצדיקים בדור שלנו, שהוא גם אדמו"ר גדול, גם חסיד גדול וגם בעיקר מקובל גדול, שאלתי אותו, למה? למה דווקא רבנו? מה מיוחד כל כך בברסלב עד כדי כך שאני חושב, לא חייבים להסכים איתי, שזה מאוד מאוד, לא אגיד בלתי אפשרי, אבל כמעט בלתי אפשרי, שלא לומר אפילו קשה מאוד מאוד, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדורנו בצורה פנימית, אמיתית ועמוקה, אם זה לא קשור בזיקה כזו או אחרת, אבל קשור בצורה כזו או אחרת להנחיות ולהדרכות של רבנו נחמן עובר, רבי נחמן מברסלב. ושאלתי אותו למה, הוא אמר לי במשפט אחד, שככה הנהם אותי ואני הולך איתו הרבה, והוא אמר לי, מה שמיוחד בתורה של רבנו, אם אתה רוצה את כל תורת ברסלב במשפט אחד, זה היכולת להביא את הכתר בפשיטות למלכות. זה מושג קבלי, אז אני אסביר אותו, היכולת להביא את הכתר למלכות. הכתר זה הבחינה האלוקית הנשגבת ביותר, הבינתי מושגת, שהיא למעלה מהמציאות, אתה לא יודע אם זה מה שנקרא מעציל ונאצל, זה הגבול המטושטש בין הבורא לנברא, זה בחינת הכתר. והמלכות והמציאות שלנו כאן לכל האתגרים, אומר הזוהר הקדוש, מלכות, לית לה מגר מכלום, אין לה מעצמה כלום, היא הכל תלויה בחסדים, והשכינה הקדושה שהיא מושפלת, זה לא פשוט, זה המציאות המורכבת שלנו. ובתורות של רבנו, ובעיקר בהדרכות שלו, שנובעות מהתורות, יש את היכולת להביא את הכתר למלכות. כלומר, איך אני יכול לזכות לעבוד את השם בצורה הגבוהה ביותר, הנשגבת ביותר, לא ברמת החב"ד, החוכמה בין הדעת, ברמת ההתבוננות, הקוגניציה, הכרתית, כמו שבא לתניה מנחה, אלא להמשיך את בחינת הכתר אפילו. יותר גבוה מהחב"ד, עד למקום הנמוך שבו אני נמצא, ופה אני חייב להגיד שאני מטבעי, איש אל פכל, לא סתם גדלתי יותר על התורות של חב"ד לפני ברסלב, אבל עדיין אני חושב שמה שהציל אותי כבר למעלה מ-20 שנה, זה איזשהו שהייתי באיזשהו נקודת שבר מאוד גדולה בעבודת השם, משבר גדול בעבודת השם, עוד לפני שהייתי בישיבה אני חושב, והזדמנתי לשיעור של הרב הנפלא, השם יזכהו וחייהו, הרב בזנסון שליטה, הקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, ומשהו הוא חידש לי ופתח לי את עבודת התפילה, הוא הכיר לי את המושג התבודדות, הלכה למעשה איך מבטאים את זה בשיעור אחד, איך מיישמים את זה, וגם בשיחות איתו אחר כך, עד היום אני חייב לו הרבה תודה על זה, וזה בעצם הציל אותי, הוא לימד אותי את היכולת, על פי רבי נחמן, שגם במקום הנמוך שבו אני נמצא, יש תקווה לאחריתך, ולא רק תקווה, מקום אוטופי של אחי יהיה בסדר, אלא יש הדרכה, יש עבודה. זה לא באוויר. לכאורה, המקום הזה של התורה של רבנו, זה מאוד מפתה, זה מאוד מנחם, זה מאוד מחזק. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז בכל מקום תדבר איתו. לא מהסידור, תתבודד. אתם שומעים אולי את השיעורים בהשתפכות הנפש, יש כמה עשרות שיעורים כבר בקבוצה ששלחתי את ההקלטות, שכל הזמן עוסקים בנקודה שההתבודדות זה תקשורת, שאפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום ועל כל דבר בכל זמן, וזה מאוד מנחם, מאוד מחזק, אבל זה גם מאוד תובעני. כי אם לית אתר פנוי מיני, אם בכל מקום אני יכול לפנות אותו ולדבר איתו, ואני יכול לדבר איתו על הכל, גם על הדברים הכי קשים והבחינות המלוכלכות שבי, אז בגלל שהוא כאן והוא נגיש אליי כמו שאני, איך שאני, אז זה גם תובע מאיתי בכל רגע נתון להיות עומד ערוך ומוכן לפני המלך, כי הוא נמצא בכל מקום. אם אני יכול לדבר איתו מכל מקום, אז אני גם נדרש להיות בכל זמן, בכל מקום, ראוי לדבר איתו. ולכאורה זה יכול להיות נקודה שהיא מאוד מאוד מאתגרת ומתסכלת, אבל אחת ההדרכות היסודיות של רבנו זה הנחת. יש מקום לספק, יש התמודדות. כן, שבע יפול צדיק, אז אנחנו לא צדיקים, הצדיק נופל רק שבע פעמים. אנחנו אלף, רבנו אומר שהיה לו אלף נפילות ביום, אלף התחלות ביום. ולכן יש מקום לספק, יש מקום להתמודדות עם הספק. יש מקום לפשיטות, לתמימות, שזה בעצם מקליל לעומת הספקנות, לעבוד בפשיטות. לא לנסות ולהבין כל דבר בתבניות שכלתניות מצמצמות, אלא לעבוד בפשיטות. אומר הבעל שם טוב, הסבא רבא של רבנו, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. וסרתם, אומר, וסרתם. זה שאתה שר מהתמימות, ישר ועבדתם אלוקים אחרים. ולכן, עם כל הקריאה וההנחיה של רבנו לתורה של פשיטות ותמימות, עם זאת יש פה תורה עמוקה מאוד, שהיא לא נשארת רק ברמת לדבר על, וגם לחיות את. התורה של רבנו יורדת להתפשטות ולהתפרטות מעשית. חצות לילה, התבודדות שעה ביום, סדר לימוד תובעני, כן? רבנו טבע שעה התבודדות ביום, אבל גם שעה שולחן ערוך בעיון, ועוד הרבה הרבה לימודים בבקיאות, מי שקורא בשיחות הר"ן, לא סתם אחד מהתלמידים הבולטים של רבנו, המוערוש, כן? שזכנת בדור שלו, הוא הסתלק לפני כחמש שנים, כמעט שש שנים, הוא הנחיל את סדר הלימוד על פי שיחות הר"ן, שמופיע שם בשתי שיחות בשיחות הר"ן, סדר הלימוד, שזה דורש לימוד אדיר כל יום, גם בגמרא וגם ראשונים וגם אחרונים וגם הלכה וגם חסידות וגם פנימיות. ולכן התורה של רבנו היא לא רק באוויר, היא כמעט חצות, התבודדות, סדר לימוד קשוח, יזכיר לו יום המיטה, כן? לדעת, חיזו די אלמה, מה העולם הזה ומה האמת ומה התכלית, ולא להתבלבל. הברסלבר של פעם היו צוחקים עליהם שהם חסידים מתים, אבל לא היו מדברים איתם, הם לא היו מדברים עם הזולת, הם היו לא מתארים סביבתית למעט מאנש, מהקיבוץ, מהחבר שלהם, אלא רק עוסקים בתכלית כל הזמן. כלומר, יזכיר לו יום המיטה, כלומר, כמה שיותר ללמוד, להתפלל, ולא, אין זמן לבלבולים וברבורים, יש תכלית. וזו נקודה מאוד חשובה, אני רוצה לסיים ולסכם בתורה, תורה קצרה מליקוטי מוהר"ן. לא נקרא את כולה, רק את הפסקה הראשונה, וכבר המשפט הראשון מלמד אותנו הכל. וזה באמת היכולת של רבנו להעביר מסרים מאוד עמוקים, בשפה מאוד 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 פשוטה. כותב רבנו בליקוטי מוהר"ן, כמה, החלק הראשון של ליקוטי מוהר"ן, תורה קצ"ד. כותב כך, מי שרוצה כבוד הוא שותה. זהו. בחמש מילים, מי שרוצה כבוד הוא שותה. תגידו, מי לא רוצה כבוד? שיקימו לו כבודו, שיכבדו אותו, שיעריכו אותו. כבוד לא רק בבית כנסת, או בקהילה, או בצבא, או בעבודה. כבוד זה גם במשפחה, כבוד זה גם אתה מול עצמך. אומר רבנו, מי שרוצה כבוד, הוא שותה. על דרך הרמז, כבוד זה בגימטריה 32. אדם רוצה עוד כבוד, ועוד כבוד, ועוד כבוד, ועוד כבוד. אם נעשה 32 כפול 10, 10 פעמים כבוד, זה יוצא בגימטריה 320. שזה הגימטריה של המילה שותה. כן, מי שרוצה כבוד, עוד כבוד, עוד כבוד, סך הכל 40 כבוד, אז הוא שותה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. אם אדם מבין, זאת אומרת, אחרי מה אנשים רודפים? שיקומו לכבודם, שיכבדו אותם, הוא אמר לי ככה, הוא עשה לי ככה, אבל כבוד, מה צריך את הכבוד? אם אתה עומד כל רגע נתון מול הקדוש ברוך הוא, אז מה אכפת לך מה יגידו עליך? מה אכפת לך איך מסתכלים עליך? העיקר זה התכלית. מי שרוצה כבוד הוא שותה. ואז הוא מביא פה משל, שר גדול שלח פקיד לעיר אחד מהעיירות שלו למקום רחוק, והפקיד ענה לקח לעצמו שם כל הכבוד. תוך עניין השגריר בעיר רחוקה אמר שהוא המלך והכל, וכל העריילים לא ידעו שהוא אוהב את השר, וסברו שהוא בעצמו השר. עכשיו צריכים אליו, היו נוסלים לפני רגליו ונותנים לו כל הכבוד, והיו קוראים אותו עם כל הכינויים של כבוד השייכים לשר. פעם אחת בא השר, המלך בעצמו לשם, ובא הפקיד לפניו ושאלו על עסקי המדינה, ומדוע אלו העריילים אינם עובדים עבודתם. וקרא לשוטר אחד ושאל אותו השר על עסק העיר, והערל השוטר לא הכיר את השר, רק את הפקיד, ותכף נפל לרגלי הפקיד וחלק לו כל הכבוד השייך לשר, והשיב לו על עסק שאלתו. אזי נתהפכו פני הפקיד כשולי קדרה ולהתבייש מאוד, כי אין ביזיון גדול מזה שבעיני השר נותנים לו כבוד הזה. כן, תארו לעצמכם שהשגריר של ארצות הברית אומר שהוא נשיא ארצות הברית, וכולם מתייחסים אליו כאילו הוא נשיא ארצות הברית להבדיל, ואז שנשיא ארצות הברית בא למדינה, וכולם באים ככה לפני נשיא ארצות הברית, ולא מתייחסים לנשיא ארצות הברית, אלא מתייחסים לשגריר כאילו הוא הנשיא. איזה ביזיון יש לשגריר שככה נשיא עומד לידו וכולם מכבדים אותו. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות הוא מלך הכבוד שלה. הוא מלך הכבוד שלה. ולכן אנחנו צריכים מה שנקרא ללמוד מרבנו את העניין של הפשיטות והתמימות, אבל בפשטות, מי רוצה כבוד? למה צריך כבוד? זה דבילי, זה מיותר. בלי חפירות, זה פשוט מיותר. מלך הכבוד, אז ברוך הוא מלך הכבוד. ולכן אנחנו לומדים מרבנו ביום הדילולה, בכל יום, ובעיקר ביום הדילולה, את העניין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, לא כאמירה ברמת הסטיקר, להדביק את זה על, 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 על הפגוש של האוטו וזהו, אלא באמת לחיות את זה. ואז אפשר לדבר איתו בכל מקום כי זה תקשורת. וזה גם תובע מאיתנו, בכל רגע נתון, להיות ערוכים. כי הקדוש ברוך הוא פה, וזה כל העניין של העבודה, והעבודה קשה. אבל, כשמסיים בכל שיעור, אבן הבוחן זה השמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה. לא סתם זה אחד מהסימני העיקר של ברסלב, העניין של השמחה. כי אם הקדוש ברוך הוא איתך בכל מקום, אז אתה אף פעם לא לבד. אתה לא בודד. יש לך כתובת, והביטוי המעשי והאמונה, כפי שדיברנו בשיעור לא מזמן, משמחת בחגיך, זה העניין של השמחה. נזכה כולנו, מה שנקרא, לדעת להתקרב יותר לרבנו, ובאמצעות רבנו שיקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, להביא את הכתר בפשיטות למלכות, למציאות שלה בכל מקום ומקום, מתוך אמונה, נחת ושמחה, וזכותו תמשיך להגן עלינו בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.